ראינו בפעם שעברה, קראנו את הפרק, קצת גדול מדי. פעם שעברה קראנו את הפרק, הערנו הערה ראשונית, ובעצם הפרק מתחיל בזה שבועז, כמו שנעמי צפתה, מיד הולך לקיים את ההבטחה שלו ולהסדיר את עניין הגאולה. וראינו בפסוק הראשון שחזל כבר דורשים שהקדוש ברוך הוא נכנס פה לעניינים, כן? שבועז עשה את שלו ונעמי עשתה את שלה ורות עשתה את שלה וכולם עשו את שלהם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס פה ומיד מסדר שהגואל יגיע ושהכל יסתדר כמו שצריך. ראינו אפילו עד כדי הביטוי בהמשך הפרק, ויתן השם להיריון, עד כדי כך. ועכשיו בואו ניכנס קצת יותר לעובי הקורה של מה שבעצם קורה פה. החלק הראשון של הפרק מדבר על הגאולה הזאת שבועז בעצם רוצה לסדר כאן, וזה מתחיל לא מבועז אלא מהגואל היותר קרוב. אז קודם כל נבין קצת מה העניין של גאולה. כן, זאת הלשון שמשתמשים פה, כן? גם נעמי אמרה לפני כן לרות, קרוב לנו האיש מגואלנו הוא, על בועז. רות אמרה, בועז אמר לרות, אמנם כי גואל אנוכי, גם יש גואל קרוב ממני. אם יגלך טוב יגאל, אם לא חפץ גואלך וגאלתיך אנוכי. הפרק שלנו מתחיל, בועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. הכל מדבר פה בלשונות של גאולה. בלשונות של גאולה אנחנו רוצים בתורה בפרשת בהר, מי שיש לו לפניו, מי שלא, זה ממש כמה פסוקים. פרק, ויקרא פרק כ"ה, פסוק כ"ה. כובע חו. קפה קפה. כי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו, ונאלץ בגלל עוני למכור את האחוזה שלו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. זאת אומרת, יבוא הגואל, אדם שהוא קרוב משפחה, ויגאל את ממכר אחיו. מה זה יגאל? זאת אומרת, הוא ישלם את הכסף לאותו אחד שקנה את השדה כדי להחזיר את השדה למשפחה. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג ידו מצא כגאולתו, ואיך מחשבים את זה. עכשיו, הלשון הזאת של הגאולה ממשיכה להופיע פה בפרק, גם פה זה מופיע לגבי השדה, אדם שנאלץ למכור את השדה שלו, אבל אחרי זה, זה מופיע גם לגבי האדם עצמו. אם הוא יידרדר עוד יותר, בפסוק ממזיין שם, עד כדי כך שבכי תשיג יד גר ותושב אימך ומח אחיך אימו, ונמכר לגר תושב אימך, או לעקר משפחת גר. זאת אומרת שהוא, העוני שלו כבר כל כך גדול, שהוא נאלץ למכור את עצמו לעבד לגוי. אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו, או משאר בשור משפחתו יגלנו, או השיג ידו ונגאל. זאת אומרת, אתם רואים שהאחריות הזאת של הגאולה, היא עוברת לכל בני המשפחה, או דודו, או בן דודו, או משאר בשורו, זה יכול להיות קרוב אחר. כל המשפחה אחראית על הגאולה, בהתחלה על הגאולה של הקרקע, ואחרי זה על הגאולה גם של האדם עצמו, שנאלץ למכור את עצמו לגוי. אנחנו נזכיר כמובן עוד מקום, הלשון הזאת של גאולה זה לשון שאנחנו מדברים עליה בהקשרים אחרים גם. יש לנו ארבעה לשונות של גאולה, כמו ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בשמות, תחילת פרשת וירא, ארבעה לשונות של גאולה, שמות פרק ו', פסוק ו', לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אז מי הקרוב משפחה שגואל אותנו, שאנחנו נמכרנו לעבדים? זה הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא גואל אותנו. בדיוק אותה גאולה של אותו יהודי שנמכר לעבד לגוי, וצריך מישהו לגאול אותו כדי להוציא אותו מהעבדות לגוי. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות מצרים. בסדר? זה המושג של הגאולה. וכאן אנחנו מתחילים בגאולה של הקרקע קודם כל. וחז"ל אומרים לנו על הפסוק הזה שראינו בפרשת בהר, שהתחלנו איתו ב... ויקרא כפי כפי, ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. תראו מדרש תנחומא פה, מקור מספר 2, בדף. ובא גואלו, מי היה זה? בועז. אימתי? בשעה שמכרה נעמי השדה, שנאמר, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי. תכף נדבר מה זה השדה הזאת, ומה נעמי מכרה בדיוק. אבל זה ממש, הווי הוא מכר מאחוזתו, ממש הסיפור שכתוב בפסוק. כי עמוך אחיך הוא עני, אין לו כסף, הוא מכר מאחוזתו, נאלץ למכור מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. זה בדיוק מה שקורה כאן בפרשה. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אלימלך וסלמון, ופלוני אלמוני, ואבי נעמי, כולם היו בני נחשון בן עמינדב. אז כאן קצת מסבירים לנו את המשפחולוגיה. אז בואו נראה מה קורה כאן. נקרא עכשיו את הפסוקים ונראה מה בעצם הלך, מה הדו-שיח פה. אנחנו מסתכלים אצלנו, ברות פרק ד', ובועז על השער וישב שם והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז, ויאמר סורה נשבה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. שני שמות יש לנו פה בפסוק, אחד זה שם ואחד זה לא כל כך שם, כן? בועז ופלוני אלמוני. זה הגואל השני. תראו ברש"י במקור 3. פלוני אלמוני, ולא נכתב שמו לפי שלא הבא לגאול, ואנחנו נרחיב בזה יותר מאוחר. למה זה דווקא השם שלא נכתב? פלוני אלמוני מתורגם מביאים כסי ותמיר, מכוסה ונעלם. כן, זה פלוני אלמוני. פלוני מכוסה ונעלם, לשון כי ייפלה. היפלה מהשם דבר, כי ייפלה ממך דבר למשפט, זאת אומרת, לא תדע אותו, הוא מופלא, הוא לא מובן, לא ידוע. אלמוני, אלמון, מבלי שם, כן? אז פלוני אלמוני זה אדם חסר שם. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, בועז לוקח, ויומר שבופו, וישבו, ויומר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב. אז אנחנו מדברים פה על איזושהי שדה שנעמי מכרה. ואני אמרתי, גלי אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים, ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, אגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי יגאל. אז ואנוכי אחריך, אם אנחנו מסתכלים, חוזרים למדרש תנחומא, פלוני אלמוני הוא אח של אלימלך, נכון? יש לנו אלימלך וסלמון, ופלוני אלמוני ואבי נעמי. הם כולם בני נחשון בן עמינדב. זאת אומרת, נעמי הייתה בת אחיו של אלימלך. בועז הוא גם בן אחיו של אלימלך, נכון, הוא בן דוד של נעמי. בסדר? אז פלוני אלמוני הוא אח של אלימלך. אז הוא גואל יותר קרוב מבועז, שהוא בן אח של אלימלך, כי בועז הוא בן סלמון. נכון? אנחנו רואים את זה אחרי זה בסוף המגילה. בועז הוא בנו של סלמון. אז הגואל היותר קרוב הוא פלוני אלמוני. ובועז הוא אחריו. ולכן בועז אמר פלוני אלמוני. בוא נלך לפי הסדר, אתה ראשון, ולכן אני מציע לך קודם כל לגאול. יש לנו פה שדה שצריך לגאול, כבני המשפחה שאחראים על כך. ראינו, או דודו, או בן דודו יגאלנו. ואם אתה גואל, תגאל, ואם לא, אז אני אבוא אחריך ואני אגאל. מה? כי הוא טוב, הוא פלוני אלמוני, כן? זה אותו אחד. כי אני מגלך טוב יגאל, אז במקומות מסוים קוראים לו טוב, במקומות מסוים קוראים לו פלוני אלמוני. למה הוא קודם? כי הוא אח של אלימלך, ובועז הוא בן אח של אלימלך, אז הוא יותר רחוק, בסדר? מה זה השדה הזאת שמכרה נעמי? יש פה פירושים שונים, אבל אפשר לדבר על זה עכשיו חצי שעה. לא יודע אם יש לנו מה להיכנס לזה כל כך. יש כאלה שאומרים, נעמי לכאורה היא לא לגמרי מצאה בעניין, אולי היא הרשה את אביה, אחיו של אלימלך, אבל אז זה לא נשמע ככה, נשמע שזה חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי. נעמי לא יורשת של אלימלך, אישה לא יורשת את בעלה. הבנים שלא יורשים אותו, היא מקבלת כתובה, היא לא יורשת. אז מה זה השדה הזאת? אז שוב, יש פה כל מיני פירושים, יש כאלה שאומרים שהיא אפילו קנתה את זה עכשיו, מכרז היא מנסה למכור, או שזאת הייתה שדה של המשפחה, והיא מוחזקת אפילו, אני ראיתי מישהו שמסביר אפילו שהיא מוחזקת על ידי המשפחה, ואולי פלוני אלמוני עצמו אפילו מחזיק ועובד בשדה. ועכשיו כביכול אנחנו צריכים להכיר בזה שהשדה בעצם שייכת במקור להכינו אלימלך, ומגיע לנעמי או להמשכיות של אלימלך לקבל את השדה הזאת. או לקבל לפחות התמורה לשדה הזאת. אלימלך עזב את בית לחם, כנראה השאיר שם איזה שדה. ההמשכיות של אלימלך, אין כרגע כל כך המשכיות, כן? כי בניו מתו, רותי לא ממש ממשיכה שלו, כן? אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים בהמשך הפרק, אנחנו רואים שמסתכלים על זה ככה, אז שוב, לסדר פה טכנית, אני לא נכנס לזה כי יש פה כמה פתרונות ואף אחד מהם לא חלק. אף אחד מהם לא חלק בדיני, בוא נגיד דיני נחלות, או דיני שדה אחוזה. אבל אם תסתכלו אחרי זה, הגאולה הזאת נזקפת, הגאולה שתתחיל, כמו שנדבר עוד מעט, תתחיל מהשדה, אבל תמשיך גם לרות ולזרע של רות, שלכאורה הוא לא קשור לאלימלך כבר, הוא לא קשור, הוא כאילו לא קשור לאף אחד, אבל כתוב אחרי זה, בפסוק ת' ויאמר בועז לזקנים בכל העם עדים, בכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. לכאורה זה לא היה אמור להיות שייך לנעמי, בועז אפילו או הגואל היה אמור לרש את זה בלי לגאול ובלי שום דבר, אבל בועז כנראה מנסה לעשות פה משהו מעבר לזה. ומגד את רות המואביה יש את מחלון קניתי לי להקים שמת על נחלתו. אז אנחנו רואים שיש פה כן איזשהו רצון, שבגלל שהשדה הזה היה של אלימלך, הוא צריך להישאר עם משפחתו של אלימלך, באופן כלשהו. תכף נעמיק בעניין הזה. את הדוסיח הזה בין בועז לפלוני אלמוני, לגואל, כן, אנחנו עצרנו אותו רגע אחרי פסוק ד', שבועז רק מציע לאותו פלוני אלמוני לגאול. אז חז"ל מתארים אותו ככה, במדרש תנחומא פה, פרשת בהר, מקור 2, אני חוזר למקור 2, הפסקה השנייה. ובועז עלה השער וישב שם. אמר לו, זה המשך של אותו מדרש על הפסוקים פרשת בהר, כן? שב ונביט בתורה, למי הוא אמר? לפלוני אלמוני. מה כתוב שם? וכי ימוך אחיך. אמר לו בועז לטוב, כן, שטוב זה אותו פלוני אלמוני. חלקת השדה אשר להכינו לאלי מלך מכרה נעמי, ואני אמרתי, אגלה אוזנך למור, קנה, שאתה גדול ממני לגאולה, נכון, אתה הרי קודם לי, אם תגאל, גאל. ויאמר הגואל, גאל לך. אז מה קרה פה? בפסוק ה', מה התשובה של הגואל? הגואל קודם כל אומר, סליחה, בסוף פסוק ד', ויאמר אנוכי יגאל, את השדה אני מוכן לגאול, אני קונה את השדה. אבל אז בועז מכניס לו איזושהי עז לעסקה, כמו שאומרים, כן? מה העז? פסוק ה', ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. איך רות פתאום נכנסה לעסקה? ומעט רות המואביה, רגע, אמרת איזה שדה שמכרה נעמי, אז איך רות קשורה? גם כאן יש הסברים מהסברים שונים על איך רות נכנסת לעסקה. תראו, רש"י למשל כותב במקור 3, פסוק ה', ומעט רות המואביה, אתה צריך לקנות, והיא אינה מתרצה, אלא אם כן תישאנה. אם היא מוכרת, יש לה זכות להציב תנאים, נכון? במחירה. אשר מכרה, אז זה נשמע פה, אשר מכרה נעמי, שהיא מוכרת עכשיו, היא זאת שמוכרת. וגם רות המואביה איכשהו מוכרת איתה. איך שלא נסביר איך נעמי פתאום הפכה להיות הבעלים של השדה, אז אפשר גם להסביר שרות היא הבעלים של השדה איכשהו. אבל את העסקה הזאת, יש כאלה גם מורים, יש פה הבדל, אם אני לא טועה, אבן עזרא כותב, שיש פה הבדל במילים, כתוב, מיד נעמי ומעט רות המואביה. מה זה מיד נעמי ומעט רות המואביה? צריך גם מיד נעמי ומיד רות המואביה. זאת אומרת שיש פה בעצם שתי עסקאות. נעמי כביכול, מטילה פה שני תנאים. אחד, תיקח את השדה ותיקח מאיתי ממני גם את רות המואביה. אתה צריך לקחת אותה, לקנות אותה ביחד עם השדה. ולמה זה נכנס בכלל? עכשיו, הגואל לזה לא מסכים. פסוק ו', היום הגואל לא אוכל לגאול לי, כנשחית את נחלתי, גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. רש"י אומר, פסוק ו', כנשחית את נחלתי זרעי. נחלת השם בנים, לתת גם בזרעי שנאמר לו יבוא המוני ומואבי, וטעה בהמוני ולא המונית. זה העניין שנמצא פה על השולחן. ובעצם, כמו שראינו, בדרך אגב, דיברנו על זה גם, שראינו את הרמב"ן לגבי הייבום. הרמב"ן אצל יהודה, בראשית, שהוא דיבר על הייבום, שהייבום הוא בעצם גם חלק מאותה תפיסה שמדברת על גאולת הקרקע, היא מדברת גם על הייבום או על המשכיות הזרע של הנפטר. המשפחה כביכול אחראית להמשכיות של בן המשפחה שנפטר. זה יכול להיות שוב, זה יכול להיות שדה שנמכרה, זה יכול להיות בן משפחה שנמכר לעבד, ובתוך האחריות המשפחתית הזו זה גם בן משפחה שנפטר בלי זרע. וזה אומר לנו שמעבר לדאגה הזאת שיכולה להיות לנו כאן בגאולת השדה, מה בעצם גאולת, איך אפשר לתפוס את גאולת השדה? גאולת השדה אפשר להגיד, יש לנו פה בן משפחה שנקלע למצוקה כלכלית, ובוא נעזור לו. כן, הוא נאלץ למכור את השדה שלו, אז עכשיו מפה אפשר רק להידרדר. הדבר היחיד שעוד היה לו שיכול להניב משהו, איזושהי פרנסה, כבר את זה גם הוא נאלץ למכור. אז בוא נעזור לו להחזיר את מקור, כמובן את הבית ואת מקור הפרנסה, כדי להציל אותו. כמובן גם אפשר לתפוס ככה את כי אמוך אחיך ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר, שהוא נמכר לעבד. אני גם צריך להציל אותו, אני צריך להציל אותו כלכלית, הוא הרי נמכר בגלל מצוקה כלכלית, ואני צריך להציל אותו כלכלית. אז זה קצת כמו דיני עניי עירך קודמים. עניי עירך קודמים, כמובן עוד יותר קודם משפחתך, שאתה צריך לדאוג לבן משפחה שלא עלינו נקלע למצוקה. וזה ודאי דבר נכון, דרך אגב, אפילו הלכות, הלכות אפילו של פרנסה של ילדים, אב מחויב פרנסת ילדיו רק שהם קטנים, שהם יותר גדולים, זה אפילו מדין צדקה. אפילו הורים, זה יכול להיות בדין צדקה. יש הלכות כאלה, שאם אדם, אדם צריך לפרנס את בניו, אז אם אין לו כל כך איך להוציא איך לתת צדקה, וזה הדרך היחידה שלו, אז הוא ייתן את הצדקה לבניו או לאביו, קודם כל, ודאי. אז יש לנו כאן דאגה לבן משפחה שנקרא למצוקה. ובעניין הזה, פלוני אלמוני, הוא מסכים לגמרי. יש לנו פה מצוקה, נכון? יש לנו את חלקת השדה שמכרה נעמי, אנחנו יודעים איך נעמי חזרה משדה מואב, השבה משדה מואב, על זה דיברנו, אני מלאה הלכתי בריקה משיבני השם, היא חזרה בלי כלום, אין לה איך לפרנס את עצמה, נאלצת להסתובב או לשלוח את רות, להביא לה מתנות עניים מכל מיני מקומות, אז בוא ניגל את השדה. נכון, צריך להציל את רות, את נעמי, בהתחלה דיברנו רק על נעמי, כן? אבל בועז אומר לו, תראה, גאולה זה משהו קצת יותר גדול מזה, קצת יותר משמעותי מזה. זה לא רק לעזור כלכלית עכשיו לבן משפחה. אם דיברנו קצת על, ואנחנו חוזרים כל הזמן לאותם מושגים, של ברית גורל וברית ייעוד. זה עזור לבן משפחה, זה יכול להיות ברית גורל. אנחנו שותפים, אנחנו קובעים, נוסעים בגורל משותף, יש לי איזושהי ערבות ואיזושהי אכפתיות מהקרוב שלי, שאני לא... אני מרגיש אחראי לא לתת לו להידרדר. זה גורל. יהוד מסתכל קדימה, יש לנו איזשהו שם, יש לנו איזושהי דרך, אנחנו צריכים... כן, דיברנו בשבת על היהודי שמסתכל על... הוא זקן וילד. הילד מסתכל קדימה, מסתכל לדורות הבאים. בן המשפחה הזה שנפטר, בלי בנים, כביכול מנותק מההמשכיות של עם ישראל, מדור ההמשך. כביכול, הפתיל הזה נגדע. וכחלק מההסתכלות שלנו קדימה, והמחויבות שלנו לחזון הנצחי ולייעוד הנצחי של עם ישראל, אנחנו צריכים לדאוג לא רק לקיום המיידי, החומרי של בן המשפחה שלנו, אלא להמשכיות הנצחית שלו. וזה אנחנו צריכים לדאוג. וזה כבר מחויבות הרבה יותר גבוהה והרבה יותר גדולה, ואנחנו יודעים שלא כל אחד לוקח כזה דבר על עצמו, כבר מאיר ועונן ראינו את זה. זה כבר מחויבות שאומרת, אני לא חי רק בשביל הקיום שלי עכשיו, אני פה משרת איזה משהו שהוא הרבה מעבר לזה. וכמו שראינו, מי שעורר את העניין הזה, זה בעצם מקביל לשיחה הזאת של בועז והגואל, מקבילה לנו למה שראינו בפרק ב' ופרק ג'. דיברנו על זה פרק ב' ופרק ג', שהיו פה שתי בעיות לנעמי ורות. הייתה את בעיית האוכל, אין להם מה לאכול, הם עניות, שזה בא על פתרונו בפרק ב', אצל בועז, בשדה של בועז, שהוא מקבל את רות ומכיר בגיור שלה ובהכל, ונותן לה מקום, ונותן לה אפילו יחס מועדף, ומספק לה את כל הצרכים שלה במובן הזה. אבל גם בועז עדיין בנקודה הזאת, היה צריך לעבור עוד, לעשות עוד צעד שהוא לא עשה. כל ימי קציר החיטים וכל ימי קציר הסעורים, הוא לא ראה את האחריות שלו לקיום ההמשכיות של בית אלי מלך. שנכון, לא תהיה לו המשכיות ישירה, ואנחנו יודעים שכשיש איבום, אז אני לוקח את אשת המת. אז למרות שהמת הזה כביכול לא ימשיך, אבל זה להקים את שם המת על נחלתו דרך אשתו. ואת זה בועז עוד לא רע. נעמי כבר כיוונה לשם, מגואלנו, קרוב לנו יש מגואלנו. אנחנו רוצות פה גם גאולה, לא רק אוכל. גם גאולה. אז אולי השדה של בועז יפתור לנו את בעיית האוכל, לא נהיה רעבות, אבל אנחנו מסתכלות קדימה. במקום אותו מבט מייאש, שנעמי אמרה לרות ואורפה, העוד לי בנים במאי, והיו לכם לאנשים, כן? זה, אם לא באים בשביל ההמשכיות הזאת, בשביל מה אתם באות? עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, זה בעצם התחייבות לחזון, אז זה התחייבות להמשכיות. אז את הבעיה הזאת, נעמית, שהיא חוזרת, שהיא רצה לדחות את רות ואורפה, היא אמרה, אין סיכוי להמשכיות הזאת, אז אין לכם מה לבוא. אבל אם רות באה, אז צריך לדאוג להמשכיות הזאת. ולכן נעמי, שהיא רואה את פתרון בעיית האוכל, אז היא אומרת, בוא נעשה עוד צעד קדימה. אי אפשר להסתכל זה רק כבעיה של מתן צדקה לבן משפחה שנקלע למצוקה, אלא צריך להסתכל זה במונחים של גאולה. זה לרומם את זה מעבר למתן העזרה הזאת. וזה מה שהיא אמרה לרות בפרק ג' את תלכי אליו בלילה, זה דיברנו, שזה בעצם כל המהות של פרק ג' היא המהות של הדחיפה הזאת של האישה להקים זרע. מה שראינו אצל בנות לוט, מה שראינו אצל תמר, מה שראינו אצל, אנחנו רואים אצל בכל איבום, שהאישה באה וטובעת כביכול. אז זאת הייתה התביעה, ובועז מתעורר לתביעה הזאת, וההתחייבות שלו לרות זה להגיד, שאם הגואל, גם הוא יבין את גודל המעמד ואת גודל הדרישה, אז הוא יהיה ראשון, אני אתן לו להיות ראשון. אבל אם הוא יבין רק חצי מזה, או רק את החלק של גאולת השדה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. וזה בדיוק מה שהוא אמר כאן. הגואל הסכים לעסקה של פרק ב'. הוא לא הסכים לעסקה של פרק ג'. הוא הסכים לקנות איזה שדה, הוא לא הסכים לגאולה במובן השלם שלה. ודרך אגב, אם אנחנו, שוב, אני כל הזמן מחזיר כל נושא שאנחנו בוחנים פה, לבחינה של התהליך מימי שפוט השופטים למלכות. ודיברנו שחלק מזה זה באמת אותו עניין, של האם ההסתכלות היא נקודתית עכשיו על הצרכים שלנו ועל הבעיות, פתרון הבעיות שלנו, או שיש פה איזה עמדה של חזון. וראינו שאלימלך למשל, בהתחלה, כשהוא בורח מבית לחם בשעת הרעב, כדי לדאוג למשפחה שלו, נכון? להגיד, אני דואג למשפחה שלי ואני לא מסתכל פה על המובן הרחב יותר, על הצד המנהיגותי שנדרש ממני. אז הדאגה למשפחה של אלימלך, הדאגה למשפחה שלו, זה קצת מה שהגואל עושה פה, מה שפלוני אלמוני עושה פה. לא אוכל לגאול לי פן השחית את מחלתי. אני מוכן לקנות, אני מוכן קצת לעזור, אבל אני קודם כל דואג למעגל שלי. אם זה דורש ממני התחייבות שהיא מעבר לזה, שהיא קניין עולם, שהיא מסתכלת קדימה, פה הוא נעצר. ועכשיו מעניין, הפרק כולו הוא עסוק בשמות, בשם. המילה שחוזרת עצמה כמעט הכי הרבה פרק הזה, האמת לא כך ספרתי, אבל זה מאוד מאוד ניכר, מאוד בולט. זה שם, תראו. בועז אומר לגואל בפסוק ה', כשהוא מעלה את העניין הזה של הגאולה של רות, ויאמר בועז ביום קנותך שדה מיד נעמי ומת רות המואביה, יש את המת, קנית, להקים שם המת על נחלתו. אז הוא דואג לנחלה שלו, ואז אחרי זה, תכף נגיע לסיפור של שליפת הנעל. אותו דבר, פסוק י', אחרי פסוק ת' הוא אמר שהוא קנה את השדה, אבל פסוק י', וגם את רות המואביה, אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שממת על נחלתו ולא יקרת שממת מאי מאיך ומשאר מקומו עד אם אתם היו. ואחרי זה עוד פעם. פסוק י' א', ואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה על ביתך כרחל וכליה אשר בנו שתיהן בית ישראל, ועשה חיל באפרתה, וקרא שם בבית לחם. ואחרי זה פסוק י' ד', ותאמר לאנשים הנעמי ברוך השם אשר לא השביט לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. שוב ושוב ושוב העניין של שם. וזה מופיע אחרי זה שוב. למי אין שם? פלוני אלמוני. נכון? מאוד בולט כאן. מאוד בולט. כל השמות חוזרים פה. אלימלך, מחלון וחיליון, אותם אלה שבתחילת המגילה כביכול נפרדנו מהם, אמרנו, הם לא הולכים איתנו לתהליך הזה, אנחנו הולכים פה לתהליך אחר, הם אלה שקלקלו, אנחנו הולכים לתקן את מה שהם עשו, את השמות שלהם אנחנו כביכול מעלים מהקבר, כי את השמות שלהם אנחנו רוצים להקים את שם המת על החלתו. אנחנו מרגישים שליחות להקים את השמות שלהם. חוץ מפלוני אלמוני שהשם שלו נעלם. ודרך אגב, באופן כללי, במקרא, ששם של מישהו נעלם, זה אומר שהוא איבד את השליחות שלו, את התפקיד שלו. הוא לא הבין מה התפקיד שלו, ולכן הוא חסר שם. כי שם זה בעצם הזהות שלך, השליחות שלך. פלוני אלמוני, שוב, הוא היה מוכן לגול, אבל הוא לא היה מוכן למלא את התפקיד של שמעבר לזה. ותראו מה שקורה, הרי הדרך שבה סוגרים את העסקה, אז כתוב פסוק ז', אחרי שבועז בעצם הוא זה שלוקח את הגאולה, כי הגואל ויתר על זה, אז הגואל צריך לעשות איזשהו מעשה קניין כדי להעביר לבועז, להגיד אני מוותר ואני מעביר לך את הזכות הזאת. אז כתוב פסוק ז', וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, קנה לך, וישלוף נעלו. זה, הגמרא לומדת את זה כקניין, חז"ל לומדים את זה כקניין חליפין, מה שנקרא. קניין חליפין זה אתה עושה פעולת קניין באיזשהו חפץ, את מורת זה, הפעולה הזאת מייצגת קניין של איזשהו משהו אחר, או איזושהי התחייבות לפעמים. יש פה מחלוקת איך להבין את הפסוקים הזה, בכליו של קונה או בכליו של מקנה, מחלוקת בחז"ל. בעיקרון, בנתן לרעהו, כן, זה בעצם ה... הנה, רש"י מביא פה, נחלקו חז"ל בדבר, מי נתן למי? לא, אין לכם את זה אצלכם. יש אומרים חליו שקונה ובועז נתן לגואל, יש אומרים קונים, וחליו שמקנה וגואל נתן לבועז. לא זוכר כרגע, לא זוכר כרגע מה נפסק להלכה.
אצל
מי המשלת
הנעל, אצל מי שקיבל אותה?
אה, כן.
הבעלים של הנעל, היא חוזרת אליו?
כן, לא, לא, זה לא משאיר את זה, הוא עושה את ההגבהה כביכול כפעולת קניין, כן, כן, כן. אבל הנעל גם מזכירה לנו משהו אחר, כן, בדיוק בהקשר הזה, לא סתם הנעל פה, ותראו את המלבים רגע, מקור 5, אני מדלג רגע על מקור 4, אני אחזור אליו. המלבים מסביר, זה מלבים בדברים כ"ה פסוק ט', מה יש בדברים כ"ה פסוק ט'? דין חליצה. חליצה? למי עושים חליצה? למי שלא מסכים לייבם. אז גם שמה שולפים את הנעל, נכון? אז זה בדיוק, כביכול, יש לנו כאן מעשה קניין של קניין חליפין, אבל הסמליות של שליפת הנעל, למי שלא מוכן להקים שם המת על החלתו, היא מאוד חזקה ומאוד ברורה. אז תראו, המלבי מסביר ככה, למה מי שלא מוכן לגאול, מי שלא מוכן לייבם, שולפים את הנעל. מה העניין של הנעל? המלבי כותב ככה, וכל בני אדם שמתנהגים ברצונם, ידריכום במנעלים. מתנהגים ברצונם, הכוונה, עושים מה שהם רוצים ומה שמשרת את האינטרסים שלהם, בלי לקבל על עצמם איזושהי מחויבות מעבר לזה. למה נעל דווקא? שהנעל הוא מאור בעלי חיים. להורות שאינו כשאר בעלי חיים, זאת אומרת, אדם שנועל נעל, כביכול זה מורה שאינו כשאר בעלי חיים, שהולך על הארץ, ורק שיש בינו להארץ, עוד מדרגת הבעל חיים, והוא עולה על מדרגת הבעלי חיים. תשימו לב. זאת אומרת, שאני נועל נעל, מה אני כביכול עושה? אני לוקח אור של בעל חיים, ואני דורך עליו ואני אומר, זה כמו, כן, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ומה, כן, כל חיים רומסת על הארץ. זה מראה את העליונות של האדם מעל כל בעלי החיים. שהאדם, מותר האדם מן הבהמה. נכון, זה שאני נועל נעל, ואני לוקח אור בעל חיים ודורך עליו. דרך אגב, אני שמעתי פעם שיחה מרב מתתיהו סלומון, משגיח בישיבת לייקווד, שאומר שבגלל זה, כשמשה מגיע לסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא הבעל הבית. כן, הנעל מראה שאני, האדם, בחיר הבריאה, פאר היצירה, מה, כן, מה אנוש כי תדעהו, זה, ותחסרהו מעט מאלוקים, וחרבות והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו, הנה, איפה כל שאתה תחת רגליו? את כל הבריאה, את בעלי החיים, מתחת לרגליים, הוא דורך עליהם, בנעליים. כשאתה עומד לפני השם, כן, לא, בדרך כלל אנחנו כל רגע עומדים לפני השם, אבל כל רגע הקדוש ברוך הוא כן, כי בכל קצת מעלים את עצמו כדי לתת לנו, להשתמש במעלה שלנו כבני אדם. אבל שאני ממש עומד לפני השם בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, שם אני מוריד את הנעליים, שם אני פר ואפר. רוצה לשאול משהו?
כמה פעמים בבית המקדש?
נכון, בוודאי. כשאתה עומד על בת קודש, אתה עומד כמשרת, שם אתה מוריד את הנעליים. זו אמירה שאני, לפני השם, אני מבטל את עצמי. אז אומר המלבים, מי שאינו בעל רצון, הוא כשאר בעלי חיים. אז סליחה, לא הסברתי לפני זה את הברצונם נכון, הברצונם הפוך, זאת אומרת, ברצונם זה רצון, הרצון האנושי, היכולת כן לקבוע איזו שאיפה. מי שאינו בעל רצון, הוא כשאר בעלי חיים, שעושה רק כפי טבעו, והולך על הארץ כפי הרכבת היסודות שבו. אדם שפועל רק לפי האינסטינקטים, לפי האינטרסים שלו, בלי איזשהם ערכים שהוא מחויב להם, בלי רצון ושאיפות, אז הוא כמו בעלי חיים. ולכן כשבא אדם למקום קדוש, היה צריך להסיר מן עליו, להראות שאין דבר חוצץ בינו לבין המקום הקדוש. כן, זאת אומרת, הוא לא שם מראה את עצמו עליון. הנה, הוא אומר את זה בעצמו. ואחרי שהמנעל רמז לכבוד האדם, בכוח הרצון שבו, לכן לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל, שהיה כמו מוסר לו כל כבוד אנושותו לערבות, שיקיים דבריו, וגם הראה שהוא בעל רצון, שלא ימנעהו שום דבר מלקיים דבריו. למה שאני עושה התחייבות, ואני רוצה לתת תוקף להתחייבות שלי, אני שולף את הנעל, כי אז אני מראה, זה שיש לי נעל כביכול, זה מראה שאני אדם בעל ערכים, אני אדם שיש לו מילה, שהוא מחויב למה שהוא עושה, הוא לא סתם בעל חיים, שעושה מה שבא לו באותו רגע. אז אתה יכול לסמוך עליי, אני נותן לך את המילה שלי, אני אדם שהולך על נעליים, יש לי את הכבוד של האדם. אז עכשיו, מה זה איבום? והנה מצוות האיבום, שהתורה ציוותה לעבור על אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה, שהוא איסור אשת האח, בשביל הקמת שם המת, באשר ימען לקחת את יבימתו, שהוא רק בשביל שאינו חפץ באישה שהוא נגד טבעו, ולא יוכל או לא ירצה להכריח את טבעו, כן, בכל זאת משימה לא פשוטה, אומרים לו לשאת את אשת אחיו, אולי זה לא בדיוק הקלה שהוא היה בוחר, דורשים בנו פה שהוא לא פשוט, להקריב פה משהו לא פשוט. השאלה אם אתה מסוגל לקחת את עצמך את ההתחייבות הזאת ולכפות רגע את הרצון הטבעי שלך להגיד, לא מתאים לי. זה שאמר, ואם לא יחפוץ האיש שהוא בשר ודם ולא יעשה נגד טבעו ולא יבין אשר התורה עשתה בזה נגד חוקותיה כנ"ל, אפילו התורה כביכול מוותרת על האיסורים שלה להגיד לך כמה זה חשוב, ואתה לא מכיר בזה, ונמצא שאינו בעל רצון כלל, אין לו את הרצון הזה, את האמירה הזאת שאני מוכן לחייב את עצמי בזה, לכן תחלוץ היבמה מן עליו, להראות שהוא אינו ראוי ללכת במנהלים, מפני שאינו בעל רצון כלל. אז לכן בחליצה, חולצים לו את הנעל, אומרים לו, אתה, כל מה שאתה דואג, כל מה שאכפת לך, זה האינטרס המצומצם שלך, ואתה לא מוכן לשעבד את עצמך, לאיזושהי התחייבות נצחית וברית נצחית, עם הייעוד שלנו. אתה לא מוכן לחייב את עצמך לזה. זאת שליפת הנעל שנעשית כאן, כלפי הפלוני אלמוני. אז אין פה ממש חליצה, כמו שאין פה ממש איבום, אבל יש פה תהליך של גאולה שהגואל, אותו פלוני אלמוני, רואה אותו אחרת לגמרי מבועז. וכשההבדל הזה בא לידי ביטוי, אז שולפים את הנעל. ואולי גם כאן, יש משהו שהוא, כולם מסביב רואים פה במעשה הזה של בועז, משהו שהוא הרבה מעבר לדאגה לבת משפחה. ראינו, פסוק י' א', ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. תראו, זה ביטוי, כרחל וכלאה. רש"י אומר ככה, תראו מקור שלוש, הרש"י האחרון, כרחל וכלאה, אף על פי שהיו משבט יהודה, הרי אנחנו בבית לחם, נכון? זה אנשי שבט יהודה, ומבני לאה, מודים הם על רחל שהייתה עיקרה של בית, והקדימו רחל ללאה. כרחל וכלאה שרבנו שתמת בית ישראל. הם הקדימו את רחל ללאה. למדו את זה דרך אגב מאביהם, יהודה, שהוא עמד לפני יוסף, אז הוא אמר, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדלי אשתי. יהודה אומר, שניים ילדלי אשתי, שאבא אומר אשתי, הוא מתכוון לרחל. יהודה מודה בזה. זה מה שיוסף גם שמע. אז נותנים פה עדיפות לרחל. הרב קוק מסביר, לא הבאתי את זה כאן, שדווקא אולי הסדר הזה הוא סדר הגאולה. אתם יודעים, יש ביטוי של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הרב קוק מדבר על זה שמשיח בן יוסף זה משיח של הגאולה הגשמית יותר, זאת אומרת שהגאולה הארצית, הגאולה המדינית, נקרא לזה ככה, ומשיח בן דוד זה המשיח של, של החזון, כן, של הייעוד של עם ישראל. הוא בונה כאן את הממלכת כהנים וגוי קדוש. אז צריך את התשתית המדינית כמובן, הרב קוק ראה את הציונות כמשיח בן יוסף במובן הזה, הציונות החילונית. זה נכון שהיא אולי לא רואה את הייעוד הגדול, אבל לפני שמגיעים לייעוד הגדול, צריך לבנות את התשתית החומרית, הארצית. זה התפקיד של משיח בן יוסף. אז אולי כרחל וכלאה כאן, זה באמת תהליך הגאולה של בועז. זה התהליך הזה של השדה ברות. יש לנו גם את הדאגה לרווחה הכלכלית והיציבות הכלכלית והצרכים הכלכליים. של משפחת, של רות ושל נעמי, אבל יש פה גם, כמו שאמרנו, את ההסתכלות של הגאולה, שהיא כבר שייכת ללאה, ולרחל. רחל, דרך אגב, לא סתם, יוסף הוא המשביר בכל עם הארץ, הוא דואג לאוכל, הוא יפה תואר ויפה מראה, הוא יותר, הנוכחות שלו יותר מורגשת בחיצוניות, בעולם המעשי. גם רחל, אמו, הייתה יפה תואר ויפת מראה. אין אלה הרקות, זה משהו יותר פנימי, יותר מוסתר. ואת יהודה שלח לפניו יוסף להורות לפניו גושנה, עונה בית מדרש. אז יהודה אחראי על החזון הרוחני, ויוסף אחראי על הבניין הגשמי. אז כרחל וכלאה, אנחנו רואים שכשהקמת את הבית, יש את שני הדברים האלה. ואומרים לו, ועשה חיל באפרתה, אז רגע, אם אפשר בזום, שכולם רק ישתיקו את עצמם, כי שומעים פעשים. בעשה חיל באפרתה, דרך אגב, חיל גם כאן. בועז נקרא איש גיבור חיל, והוא גם אמר לרות, כי יודע כל שעה בת עמי כי יש את חיילת, נכון? אז זה החיל, הוא קרא שם בבית לחם, אז הנה השם. וגם משווים את זה, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, אמרנו מה אנחנו לומדים מתמר, וגם פרץ, זה זרע המלכות. ובואו נשים לב, וכאן אנחנו בעצם נבין אולי את כל המהלך של המגילה, כי תראו, קורה פה דבר מעניין. כתוב, ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה ויבוא אליה ויתן השם לה הריון ותלד בן. דיברנו על זה, הקדוש ברוך הוא דואג לזה. ואז כתוב ככה, ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. את מי בועז גאל? את רות או את נעמי? נכון, לכאורה את רות, אבל כולם אומרים לנעמי שלא ישבית לך גואל. ואומרים לה, ויהי לך למשיב נפש וחלקי את צעיבתך, חלתך אשר רבתך ילדו אשר ידובע לך משבעה בנים, ותיקח נעמי את הילד אשתהו בחיקה ותהי לו לאומנת, ותקרן לו שכנות שם למור, בן יולד לנעמי. אז בסוף הסיפור, זה בן של נעמי, ונעמי היא זאת שנגלה. איך זה? הרי כל הסיפור הוא לכאורה על בועז ועל רות. אז תראו, בועז ורות, מהפסוקים האחרונים הם נעלמים, עד כדי כך שיש מדרש בחזל, שבלילה שרות התעברה, בועז מת. כביכול סיים את התפקיד שלו. רות גם, מרגע שהיא יולדת את הבן, אנחנו לא שומעים עליה יותר. ויתן השם לה הריון ותלד בן, זהו, קלתך אשר אהבתך ילדתו, אבל מכאן הסיפור על נעמי. ובית המלוכה יוצא מנעמי, כי יולד בן לנעמי ותקרן השמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. זה הזרע של נעמי. נכון, רות נקראת אמא של מלכות, אבל לכאורה יש כאן גאולה לנעמי. ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים רמזים לזה כבר קודם. רמז מאוד מעניין, תראו גם מקור שלוש. בסוף פרק ג' שרות חוזרת מאותו לילה בגורן. פרק ג' פסוק ת' ז', ותבוא אל חמותה, ותאמר מי את ביתי, ותגד לה את כל אשר עשה לה איש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליה אל תבואי רקם אל חמותך. מה זה שש השעורים? תראו איזה דרשה של חז"ל. מקור, רגע, מקור ארבע. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מהי דכתיב שש השעורים האלה נתן לי? מהי שש השעורים? אילי מה שש שעורים ממש, וכי דרכו של בועז ייתן מתנה שש שעורים, מה היא תעשה עם שש שעורים? וכלום. אלא שש שעים. וכי דרכה של אישה ליטול שש שעים? כן, ראינו שהיא נטלה לפני כן עוד איפה, איפה שעורים, שעה זה אפילו יותר. וכי דרכה ששעה את אוסף שעורים, אלא רמז רמז לה, שעתידים שישה בנים לצאת ממנה, שמתברכים בשש שש ברכות, ואלוהם, דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. שש השעורים האלה זה רמז על שושלת המלכות, אפשר להגיד, ומה שיבוא אחריה. מה, למה חז"ל מכניסים לנו את זה? זה קצת דומה לסיפורים שראינו, שהוא אומר לה, אין את מן האימהות, אלא מן האמהות, אין את מן האמהות, אלא מן האימהות, או כל הדברים האלה. האם בועז באמת רצה לשלוח את השישה האלה, כי הוא ידע על דוד ועל זה, וכו' וכו'. בואו נקשיב רגע לצלילים. הפסוק אמר ככה, ותאמר שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר, אל תבואי רקם אל חמותך. אז קודם כל, השעורים האלה לא מיועדים לרות, הם יועדים לנעמי. וזה לא פעם ראשונה, זאת אומרת, כל הזמן בועז גם מדבר על נעמי, ורות חוזרת אל נעמי כל הזמן. ומה אומר לה? אל תבואי ריקם אל חמותך. איפה שמענו את המילה הזאת, ריקם? אני מלאה הלכתי וריקם משיבני השם. אז עכשיו נעמי היא כבר לא ריקם. היא זאת שהייתה ריקם, והייתה צריכה את הגאולה, ועכשיו היא לא ריקם, אל תבואי ריקם אל חמותך. ושנעמי שומעת את זה, היא אומרת, ותאמר שבי ביתי את השדדי איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש עד כמקילה הדבר היום. זאת לשון הגאולה. כי זה מתקן את מה שאיבדנו בגלות, את מה שאיבדנו בגלות. ומהבחינה הזאת דיברנו כל הזמן על פרק ב' וג' כפותרים שתי בעיות, אבל בואו נסתכל למסגרת, על פרק א' ועל פרק ד' עכשיו. פרק א', אלימלך הולך למואב, יוצא לגלות, נעמי יוצאת לגלות, נעמי היא זאת ששומעת שפקד השם את עמו לתת להם לחם, היא זאת שחוזרת לבית לחם, עם כל הבעיות שהיא סוחבת מהגלות, אני מלאה הלכתי ברכה משיבני השם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, גם את השם שלה היא איבדה, דיברנו על אובדן של שם, היא איבדה את השם שלה. אל תקרא לי נעמי, קרא לי מרה. ובפרק ד' היא זאת שנגאלת. נכון? קונים את השדה של נעמי, וכמו שראינו כאן בפסוקים. ברוך השם, ותאמרנה אנשים אל נעמי, מי זה אנשים? אותם נשים, שכשנעמי חזרה לבית לחם, ותאום כל העיר עליהם, ותאמרנה הזאת נעמי, אותם נשים שאמרו אז, הזאת נעמי, והיא אמרה להם, נכון, אני לא נעמי, אי אפשר להכיר אותי, אל תקרן לי נעמי, תקרן לי מרה. הם אלה שאומרות לך, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום בישראל, גואל היום, ביקרה שמו בישראל. השם של החזה. ובועז ורות, מהבחינה הזאת, הם בית המלכות, ובית המלכות מטרתו לא לדאוג לעצמו. מטרתו להיות זה שמוביל את עם ישראל לגאולה. הם לא חשובים פה בועז ורות. מי שחשוב פה זה נעמי, שהיא אולי במשל הזה, היא המשל לעם ישראל שנגאל, שיוצא לגלות ונגאל בסוף. והגואל שלו זה המשיח, זה בית דוד, אלה השעורים שבועז שולח עם רות, אבל הם מיועדים לנעמי, לגאול את נעמי. אנחנו השליחים, אנחנו לא, בית מלוכה זה מי שרואה את עצמו כשליח, כמשרת משהו. אנחנו לא המטרה פה. מגילת רות, יפה. כי רות היא המשיח כביכול. היא זאת שמביאה את התמורה הזאת, את הגאולה הזאת. היא זאת שמניעה את המהלך. אבל האובייקט, כן, שכלפיו נעשה כל תהליך הגאולה הזה, שיוצא לגלות וחוזר ריקם ובסוף נגאל, זאת נעמי. נכון, נכון. אין קשר דם, וכביכול, אתה רואה שבלי כל, בלי קשר דם, הרי ראינו שכל העניין של גאולה, להקים שם המת על נחלתו, גם הבן הזה גם אין לו כמעט קשר, מה זה אין לו קשר דם? יש לו קשר דרך האבא שלו, שהוא קרוב משפחה של אותו זה שנפטר. נכון? אבל אנחנו כל הזמן רואים שזה בא דרך האישה, דווקא האישה, אותה אישה שהייתה של המת. אז הקמנו פה, ראינו בפרק, הקמנו את שם אלי מלך, והקמנו את שם אחלון וחיליון. והבן הזה נחשב בנה של נעמי, כי היא זאת שהביאה איתה את רות, ורות טובה לה משבעה בנים, והיא זאת שמניעה את כל מהלך ההמשכיות, היא לוקחת על עצמה את ההמשכיות של משפחת נעמי, ונעמי שולחת עצמה ורואה אותה כמי שצריכה לעשות ההמשכיות הזאת, כממשיכה את מחלון, בסדר? ממשיכה את זרוע של מחלון, שהוא בנה של נעמי. אז מהבחינה הזאת הוא גם בן של נעמי.
אז למה שהוא לא...
לא
איזה
איבום
לנעמי?
לנעמי, היא כבר זקנה כנראה מדי. אחון זה היו, טוב, הבנים שלה כבר מתו, כן, אז זכורה היה אפשר גם אותה. אבל בסדר, רות היא זאת שכנראה צריכה להמשיך פה את הדרך, כי היא יותר צעירה. ותראו, אולי קצת להשוות את זה, כמו שאמרנו, לגאולת ישראל, כי שוב, מדובר פה על המלוכה, לא מדובר פה על סיפור על משפחה, מדובר פה על סיפור על העם. מימי שפות השופטים למלכות. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, בחלק שני פרק כ"ט, הוא מדבר על... זה פרק שנמצא בתפר שמה, בסוף הפרקים שהרמב״ם מדבר על הבריאה, ולפני הפרקים על הנבואה, והוא אומר שמה העולם שלנו נברא כעולם עם חוקים מסוימים, והחוקים האלה הם נצחיים, ובדרך כלל שהנביאים מדברים בכל מיני ביטויים על שינוי סדרי בראשית, זה משלים למצבים מסוימים. זה לא בא להגיד שבאמת דברים השתנו. ואחד הפסוקים שהוא מסביר, זה פסוק בישעיה, בסוף ישעיה, שאומר ככה, מקור 6, זהו שאמר לאחר דברים אלה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. הוא מסביר שם שהשמיים החדשים והארץ החדשה זה לא ממש שהקדוש ברוך הוא יברא שמיים וארץ מחדש, אלא הכוונה שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויגיעו ימות המשיח, ועם ישראל יחיה שם כמו שהוא צריך לחיות, שזה כביכול מציאות חדשה, עולם חדש. הוא אומר ככה, מה זה כן יעמוד זרעכם ושמכם? כי יש שנשאר הזרע ולא נשאר השם, כפי שאתה מוצא אומות רבות, שאין ספק שהם מזרע, פרס או יוון, אבל אינם ידועות בשם מיוחד, אלא נכללות הן בעדה אחרת. אף זה מצביע לדעתי על נצחיות התורה, אשר בעתיה יש לנו שם מיוחד. אז הרמב"ם אומר שהנביא מבטיח לנו, כן יעמוד זרעכם ושמכם. שהברית הנצחית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, היא ברית שכוללת שני דברים, היא כוללת זרעכם, והיא כוללת שמכם. זרעכם זה ההמשכיות הביולוגית של עם ישראל. שעם ישראל חלילה לא יחלה. אנחנו יודעים כמה ניסו להשמיד אותנו, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שעם ישראל לא יחלה, תמיד תהיה המשכיות. אבל הרמב"ם אומר זה לא מספיק, יש לך כל נאומות שהצאצאים שלהם נמצאים בעולם, אבל עמדו את השם שלהם, עמדו את הזהות שלהם, עמדו את הדרך שלהם, את הייחוד שלהם. הם התבוללו באומות אחרות, הם שינו את כל התרבות שלהם. הם כבר לא אותו עם שהם היו קודם. ביולוגית זה הצאצאים של אותם אנשים שהיו לפני אלו דורות, אבל זה עם אחר, זה שם אחר. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כן יעמוד זרעכם ושמכם. עם ישראל, אתם גם תמשיכו להיות עם השם. לא רק שהזרע הביולוגי שלכם ממשיך, אלא תמשיכו להיות עם השם. ואיך אתם, מה השם שלנו? זה התורה. וזה מעיד על נצחיות התורה, שהתורה לא תשתנה. כי אם יעמוד שמכם על מה העם שלנו עומד, על התורה. אז זה שם, דיברנו על שם שהוא זהות. נכון? אז הגאולה של עם ישראל היא מתבטאת בהחזרת, כמובן הצלת זרעכם, אבל גם בהצלת השם, בלהקים את השם, שגם אם הלכנו לכל מיני כיוונים לא טובים, אנחנו חוזרים ומקיימים את השם שלנו. אז שכתוב כאן שבן יולד נעמי ויקרא שמו בישראל, וקרא שם בבית לחם, והגאולה, כמו שראינו, היא באה עם שם, בניגוד לפלוני אלמוני שאיבד את השם, כי הוא איבד את החזון. אז שוב, זרעכם ושמכם, זה גורל וייעוד. אותו דבר, אותם מונחים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. הקיום הגשמי והקיום הרוחני והייעוד הרוחני. זה זרעכם ושמכם. אז מי שדאג רק לזרעכם ולא לשמכם, איבד את השם שלו. ומי שידע להקים את שם המת, הוא הגואל האמיתי. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהגאולה שלנו, של עם ישראל בדיוק, שזה הנמשל של הגאולה של נעמי פה, היא בעצם, כמו שאומרים, אשר לא ישבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. שהשם שלנו, של עם ישראל, גם ימשיך בצורה הזאת. זה תפקיד המלכות. אין שוב, לא כמו השופטים שבאים לפתור בעיות נקודתיות, וגם התשובה שנעשית שם היא רק אמצעי כדי לפתור את בעיית הנוגס שיש באותו דור. המלך מציב חזון, מציב ייעוד, מציב מטרה של בניית מקדש, בניית ממלכה, שבעצם היא נושאת את שם עם ישראל ושם השם. אז זה הסיפור של המגילה, בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו לקראת, רואים את תשעה באב באופק, אז אנחנו נעבור למגילת איכה. סיפור אחר. כן.
קצת קשה לבוא, עושה לה היום, מה שאמרתי, שאלתי תורה, זכויות של
ירושה.
האם זה גם קובע חלקה,
ורבנים,
מה
קורה בבית דין
היום?
אז היום, יש פה שני עניינים, אחד של הבנים והבנות, ירושת הבנות, שזה כבר היום די מקובל שמחלקים את זה בשווה. גם ירושה של האישה, היום בדרך כלל מקבלים כבר הסכמים, יש דרכים, אתה יודע, לעשות הסכמים שהם, מצד שני התורה הרי אומרת שזה משהו שאסור לעבור עליו, על דיני ירושה. אז היום די מקובל שעושים הסכם מסוים, שעושים ירושה בחלק קטן מהנכסים, אתה לוקח איזה סכום קטן ואומר שבו קיימו דיני ירושה לפי התורה, ושאר הסכום זה לפי רצון המת, ומקבלים את זה היום שזה ככה, דרך האישה יורש, ואחרי זה...
זה אומר
שאתה זוכר עצמה? כן, כן, בהחלט. אבל לעשות אותה על מישהו שמבין איך לעשות את זה נכון הלכתית. כי אם אתה הולך לאורך דין שיעשה לך צבא והוא לא מתחשב בצד ההלכתי, יש פה בעיה הלכתית חמורה. בסדר? אבל אז צריך למצוא שזה יהיה גם קביל משפטית מצד אחד וגם הלכתית נכון. בסדר? כן. ערב טוב לכולם.